בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. פלפוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת ויגש, אנחנו איתכם פה שוב אחרי שבועיים של הפסקה, וכרגלנו אנחנו נפתח בדבר תורה, ויגש אל אבי יהודה, אומר רשי שניגש... שניגש לדבר איתו, אבל גם להתכונן למלחמה. ככה באים גם לדבר וגם להילחם. אבל חברי הכנסת שלנו, אבי, באים רק להילחם.
אתה יודע מה, אם כבר פתחת בדבר תורה, אז רשי מביא שני פירושים. ארבעה, אבל שניים שהם רלוונטיים, שהוא אומר לו, כי כמוך כפרעו. עכשיו תראה, על אותו משפט, בפירוש אחד אומר, כי כמוך כפרעו, חשוב אתה בעיניי כמלך, והשני הוא אומר, מה פרעו גוזר ואינו מקיים, מבטיח ואינו עושה, אף אתה כן. זאת אומרת, אתה יכול לראות את אותו משפט של בן אדם, וכל אחד מהפוזיציה רואה אותו אחרת, אפרופו. אבל בוא נדבר על מה שהיה שבוע עם חברי הכנסת, ערב טוב לך יעקב, אגב, וחבר עליך חנוכה, בסדר?
אבל כן, חג ההורים, מתייבנים, אנטיוכוס, כן, נלחמנו בכל מי שצריך להילחם, כרגיל.
טוב, אני רואה כאן את הגלים סוערים מאחוריי, ספר לי על הסערה שהייתה השבוע ביהדות התורה. זה קרוב אליך לבית שם בירושלים.
סערה ביהדות התורה? א', זה היה סערה בכינוס המשותף.
אבל זה התחיל מיהדות התורה, כן.
לא, בדיוק הפוך, לא, זה התחיל מדרי.
נכון, אבל דרי קרא להם, הרי דרי התקשר לפרוש, ודאג להזמין את אייכלר, כי הוא הבין שבתוך יהדות התורה אף אחד לא קם ועושה סדר פנימי.
כן, זה ידוע, תמיד יהדות התורה זקוקה לכוחות חיצוניים שיסייעו לה לעשות סדר, כי מצד עצמה הם אפילו לא יכולים להגיד שלום אחד לשני. הכל מתחיל במה שאנחנו גם דיברנו זה בתוכנית האחרונה לפני ההפסקה שלנו כאן, שהיה ניסיון להסדר מיליארד שקל תמורת הימנות בהצבעה, בסוף הדבר גדולי התורה החליטו שלא. ההחלטה הייתה אד הוק, לא הייתה הודעה חד משמעית שלעולם לא מדברים עם הממשלה ולא מנהלים איתה מסע ומתן על שום דבר, וחברי הכנסת מדברים ומנהלים מסע ומתן ופה ושם גם כן משיגים, ואני לא אתפלא אבי, וכנראה שזה מטרת הכינוס, שיום יבוא בקואליציה תבוא ותחדש את ההצעה הזאת, אולי בחוק האזרחות, אולי בחוקים רגישים, ואותם חברי כנסת שלא השיגו את ההיתר לקבל מיליארד שקל תמורת הימנעות פעם שעברה, ישיגו את זה בפעם הבאה, וייתכן מאוד שזו הייתה מטרת הכינוס, אתה יודע, הבומבסטי הזה שניסו שם נאומים חוצבי להבות. המטרה הייתה ליצור אווירה ציבורית שכל מי שמדבר עם הממשלה הזאת, ישקץ, תשקצנו ותאב תתאבנו.
אני יצא לי השבוע בקומת הממשלה ככה להיות מאוד מאוד אמר לדבר עם גורמים בלשכת ראש הממשלה, ואני מבין שההצעה הזאת עדיין עומדת על הפרק. זאת אומרת, הם בהחלט ישמחו להביא איזושהי הימנעות חרדית בהצבעות גורליות, ושם תראה, כשמנתחים את זה, ואתה שומע את זה גם מבלז, אומרים לך, תראה, ליהדות, לדגל התורה ולשעס יש פחות מה להפסיד. למה? בגלל שהם מעוגנים במסגרת הרשתות הגדולות, שנהנים מכוח חוק יסודות התקציב, מתקציב שהוא קבוע ובבסיס התקציב, אבל אנחנו, תן לנו עוד שלושה תקציבים כאלו, שכל הכסף שהוא היה מעוגן בכסף קואליציוני מתנדף, ואנחנו פושטים את הרגל. אגב, גם מזכירים שם למה הכסף לא נכנס לבסיס התקציב, אומרים, היה אינטרס להסקנים שישבו על השיבר, שכולם יעברו דרכם, לא יודע אם זה נכון או אם זה לא נכון. כשאתה שומע את השיח הזה, יעקב, אתה מבין שהאחדות הזאת, כלפי חוץ, לא תחזיק מעמד לאורך ימים. להערכתי.
כן, וזה בעצם הרגע שעליו יושבת אגודת ישראל, ואני מדגיש אגודת ישראל ולא יהדות התורה בכללותה, כי יש זעם בבלז על כך שמוסדות אחרים כמו של גור נמצאים בחינוך העצמאי, והם שמתדפקים על הדלתות לא מתקבלים, ולכן הם מנסים למצוא גם מסגרות חלופיות. אני פרסמתי השבוע, אם זה מעניין מישהו, שהם במגעים עם משרד החינוך כדי להקים מסגרת חלופית לחינוך העצמאי בכל מיני תנאים, ובקואליציה לא ממש שוללים את זה, מגעים על אש קטנה, אבל לא נתפלא אם הם יפרצו על אש גבוהה, ואז זה יגלוש גם כן לתוך אגודת ישראל.
למה הם לא מצטרפים לחינוך העצמאי?
הם טוענים שלא מוכנים לקבל אותם.
יכול להיות בגלל שאין שם לימודי ליבה בכלל, ואז אתה יודע, לאור גודל האבסור, הממשלה הזאת היא זו שתאשר עוד זרם נטול לימודי ליבה שנותנים לו תקציב מועדף. תראה, אין עקרונות.
עכשיו, אתה שואל למה הם לא נכנסים, הכעס הוא כשאחרים כן נכנסו, אבל זה היה כבר יותר היסטורי, זה היה בשנות ה-50 וה-60, בלזכרות הרכבת לא נכנסו, וכעת החינוך עצמאי מסיבות השמורות עם הדור, לא מוכן לצרף אותם, וזה ממש מעורר זעם רב, והדיונים שמרצה הרבה הם סביב כל הנושא הזה, והם כועסים מאוד שהם נרשעים כל פעם כילדים הנדרכים של הציבוריות החרדית. לבלז יש תסכול ארוך בעניין הזה כבר עשרות שנים, כל פעם הם נאבקים על רוטציה, מקום שביעי, מקום שמיני. עכשיו שזה מגיע, עכשיו משפט אחד, עכשיו שזה מגיע לנושא תקציבי שבאמת כואב להם, אנחנו צריכים להבין שמדובר כאן בחסידות השנייה, לדעתי השנייה בגודלה, עם מוסדות ענק והכל, וכנראה גם שאין להם את הנדיבים שיש לחצרות אחרות, ואצלהם הנושא הזה של עוד 100, עוד 200 מיליון למוכשר ולפטור, זה לא עוד איזה תוספת, זה לא הרכב חדש למנהלים, אצלהם מדובר בצורך קיומי, והם מסתכלים על ההיסטוריה, כמו שנדבר תכף גם עם חברי הכנסת פינדרוס שיהיה איתנו, הם לא מבינים למה עם כל הממשלות בארץ הזאת, טוב. מאז שהמדינה הזאת קמה אפשר לדבר, ורק עם הממשלה הזאת אי אפשר.
אגב, מה שדרי אומר, הוא אומר, אתם תלכו איתם להסכם, הרי זו ממשלה לא הייתה כדוגמתה מהבחינה הזאת שאין להם מילה ואי אפשר להם מילה הבטחה, הוא אומר, הם יפוררו את המסע ומתן, הם יפרסמו, יחתמו על איזשהו הסכם, ובמימוש כולנו ניתקע ועד אז גוש הימין יתפורר. יש כאן באמת דילמה, אבל בוא נדבר יעקב על החלק השני של פרשת השבוע, על יוסף שמריצים אותו מהבור. כן, זה כבר אולי בפרשה קודמת, אבל אנחנו עדיין באותן פרשיות של בראשית, ואנחנו בוא נדבר על הבור שמנסים להכניס אותו, הוציאו ושמו אותו שר, אבל יש כאן שר שמנסים להכניס אותו, שר לשעבר שמנסים להכניס אותו לבור. בוא נדבר על פרשת דרי אחרי הקלטות של מנדלבליט ששמענו אתמול בערוץ 2, על זה שהוא אומר שמהר הזה אפילו אכברון לא נולד, והאיש הזה ממשיך לתפוס את דרי בגרון.
תראה, אתה מדבר על זה שיצא מהבור, לדעתי הוא נמצא בבור הזה כבר 6 שנים כמעט. מאז שהוא חזר, 2013-2015 היה לאופוזיציה, ואחר כך ב-2015 התחילו החקירות, והוא מחכה כבר 5 שנים להקלטה. אז אותו
שש וחצי.
אותו אדם שמכה על חד, ויש הקלטות נוספות שאומר, אני הרמטכ"ל ואני אחראי למחדל הזה שלא הגישו נגדו עדיין תיק. אז רגע, אז על מה אתה מדבר? אם אתה אחראי למחדל, מחר בבוקר תפרסם את ההחלטה שלך, למה אתה ממשיך לשחק משחקים? אז הוא אומר מצד אחד, אני אחראי. מצד שני, התיק הזה אין בו שהוא אכברון, הוא מדבר לתיק השוחד. מצד שלישי, אבי, ובוא לא נשלה את המאזינים שלנו, מצד שלישי הוא אומר, תוך כדי חקירה ראשית, הגענו לתיקים אחרים, שזה עבירות המס, וכאן הוא אומר משפט מאוד משמעותי, לדעתי יש סיכוי טוב להרשעה.
ויש סיכוי להרשעה, ואני שומע יעקב, אנחנו מנהלים כאן תמיד את השיח הפנימי, גם מתוך הפרקליטות, גם אלינו מגיעים הידיעות, מגיעות הידיעות, אני שומע שמתעקשים על קלון, זאת אומרת גם ההסדר הזה שהיה באוויר, אתה פרסמת אותו לראשונה, אני חושב שאולי עד סוף הקדנציה דרי יפרוש, הם מתעקשים על קלון, זאת אומרת הרחקה של 7 שנים, זה מה שאני שומע נכון להשבוע, ואם זה המצב אנחנו נראה כנראה את דרי נאבק עד הסוף והולך לבית משפט.
ואתה יודע מה חוצפה כאן אבי? אני לא משפטן, אבל לקרוא סעיפים בחוק אני יודע, גם קלון לא מרחיק בן אדם מהכנסת, רק אם הוא קיבל עונש של מאסר בפועל.
לא, אם, זה, יש זה, קלון, אם יש קלון, אז הוא מורחק.
לא, 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 הוא לא מורחק, גם רק אם בית המשפט
שווה לבדוק את העניין הזה.
תבדוק את העניין הזה. אבי, בוא נבדוק את זה ונפרסם את זה למאזינים שבוע הבא. אני ראיתי משפטן בכיר מצטט החוק הזה, אומר, לא, זה לא כל עבירה שיש מקלון, רק אם נגזר בעקבותי העונש של מאסר, אני לא יודע מה היחס לעבודות שירות. אז דרי צריך לקבל קלון, הוא צריך לקבל הרחקה, והכל בגלל מה? בגלל תיקי מס? כמה אנשים אתה מכיר שהלכו לכלא על תיקי מס שלא מדובר בעבריינים סדרתיים אלא במידה אחת או שתיים
א', של תיקי מס לפעמים יכולים להיות תיקים חמורים מאוד, אבל העניין הוא שכאן זה כנראה, וגם מנדלבליט עצמו הגדיר את זה כתיק מס שהוא לא, בוא נגיד, לא במדרג החמור ביותר.
אז מה הבעיה?
משהו שכל אדם רגיל שהוא לא דרי היה סוגר את זה בכופר.
אוקיי, אבל גם בדרי, אתה רואה בית משפט שמטיל עליו קלון, שזה כמו שאמרנו, זה לא סוף העולם, וגם שולח אותו לכלא, זה צריך להיות מישהו כמו שופט צמח על העיר חמו, שכבר איננו פה.
מעניין באמת עניין הקלון, למיטב ידיעתי, אם יוטל עליו קלון הוא לא יכול לכהן, אבל בוא נמשיך הלאה לנושא הבא שלנו.
בוא נבדוק את זה אולי, בוא נבדוק את זה גם בינתיים במהלך הרעיון שלנו עם חבר הכנסת יצחק פינדרוס. אנחנו נצא לפרסומות, אחרינו, כפי שאמרתי, חבר הכנסת פינדרוס, ואם יוותר לנו זמן, עוד נמשיך ונעסוק בנושא הזה. פרסומות.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום. ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים. בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבית 2567.
תודה שבחרתם בנו לנצח עבורכם ברגע האמת מול הביטוח הלאומי, מס הכנסה, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, להוביל את מימוש הזכויות שלכם כבר למעלה מ-15 שנים, להתרגש בכל תיק מחדש, בכל יום מחדש, מהסיפור האנושי שלכם. החברה המרכזית למימוש זכויות זו זכות לנצח עבורכם בכל פעם מחדש. תזכרו את המספר הזה כדי שננצח גם עבורכם. כוכבית 500, כוכבית 500. השירות אינו משפטי.
היי דעתם? אשפוז ביתי בסביבה המוכרת לצד המשפחה מגדיל את סיכויי ההחלמה. מעוז גאים להציג רפואה מקצועית בבית בניהול ובפיקוח צמוד של דוקטור אוריאל לוינגר. ביקור רופא ואחות בכל יום, עדכון יומיומי וטיפול בהתאם לתיק הרפואי, זמינות טלפונית 24 שעות והספקת תרופות וציוד רפואי. לפרטים חייגו
כוכבית 86-83. מעוז.
השירות בהסדר לבעלי ביטוח רפואי פרטי ולחברי מכבי שירותי בריאות.
סנדוויץ' מפנק עם פרוסות קורנביף של טירת צבי. זה טוב.
טירת צבי, טעים להתבשר. טירת צבי. אז מה בשבילי? ספרייט עם הזץ הלימוני. מרים לי את היום, מרענן אותי פתאום. זה האפקט של הלימון שנותן המון המון. אז מה בשבילי? ספרייט עם הזץ הלימוני. עושה את המצב, מתאים לי למקצב. ספרייט בכיף שלי, עם הזץ הלימוני. אז מה בשבילי? ספרייט עם הזץ הלימוני.
נשים יקרות, אתן איתי? כאן צילית יעקובסון, יושבת ראש עמותת בת מלך. אני נרגשת לספר לכן על מיזם נשים חדש בשם איתך. אני מחפשת שגרירות מתנדבות בקהילה שאפשר לסמוך עליהן. השגרירות יפעלו למען נשים המתמודדות עם מצוקה במשפחה. מרגישה שאפשר לסמוך עלייך? צרי איתי קשר, באתר בת מלך או בטלפון 02-633-8928. בואי, גם אני איתך.
זיבורים בכנרת לא מפסיקים להפתיע, והפעם סופש קלייזמרים חגיגיו מרגש מחמישי עד מוצש במחיר של 1,990 שקלים בלבד. תפילות שבת עם בעל המנגן שימי ליפשינץ, עונג שבת סוחף ועוד מגוון פינוקים ואטרקציות שיעשו לכם סוף שבוע שכולם עוד ידברו עליו. אז שריינו מקום בהקדם, מספר המקומות מוגבל. כוכבית 3044, ציפורי קלאס. כוכבית 3044,
ציפורי קלאס.
תרצו להגיע, אגד איתכם. עם צי של יותר מ-3,500 אוטובוסים חדשניים, תחבורה חכמה, שירות מתקדם ומערך טכנולוגי, פעילות תחבורה ציבורית באירופה, ובעתיד גם הפעלת הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן. אגד, מובילים את התחבורה קדימה.
קדושים תהיו. בעקבות המצב הקשה השורר בארץ ובעולם, ארגון בחגבי הסלע יוצא במבצע עולמי. קדושים תהיו. להגנה, לשמירה ולביטול הגזרות הקשות מעל עם ישראל ולהחשת הגאולה ברחמים. הצטרפו עכשיו 052-715-1890, 052-715-1890.
ומחכים
רוצים להנהג את השבת? יריד אוכל מוכן לשבת. בכל יום שישי מהשעה 7 בבוקר, 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על הרב.
מה בריאים? ככה צלולים. מים נהדרים זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
בחוץ קר, בבית חם, לא לכולם. יש קשישים שרועדים מקור. פרויקט חורף חם לקשישים של חסדי נעמי יוצא לדרך. 5,000 ערכות חימום יחולקו לקשישים בעזרתכם. כשהם ידליקו את התנור, גם לכם יהיה נעים יותר. כל תרומה שתאסף במהלך המבצע עוברת ישירות לטובת ערכות חורף לקשישים. מחייגים עכשיו לקו החם של חסדי נעמי 036-777-777.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
אנחנו נאמר שלום וערב טוב לחבר הכנסת יצחק פינדרוס, יהדות התורה. שלום לך.
שלום וברכה.
שלום וערב טוב לך. אנחנו מטבע דברים עדיין נמצאים תחת הלם ההשפעה של הכינוס הגדול נגד הממשלה, ולפני שניגע במהות שלו, יש לי שם שאלה טכנית, אולי הייתה קצת מעורה במה שקרה מאחורי הקלעים. למה סגרו את הכינוס הזה לתקשורת אם המטרה זה מחאה?
א', אני תמיד אוהב, אתה יודע את הציניות, זה בסדר גמור, אנחנו זורמים עם זה וזה נחמד. אני גם לא מכיר את הכותרות, אתה יודע, יש לפעמים דברים שמזינים את עצמם, עיתונאים יוצרים דרמה וכותרת ובלעדיות.
אבל הכל יצא ממילא אחרי החוץ לנו הזמן.
ואחר כך שואלים שאלות. אז א', אני מזכיר לך שהישיבות של יהדות התורה ו... שעת אני פחות מכיר, הם תמיד סגורות לתקשורת, כי מנהלים דיונים, יוצא, לא יוצא, תמיד גם יוצא, זה בסדר גמור, ככה נהוג, ואנחנו לא משנים ממנהג ישראל מדורי דורות, זה אחד. שתיים, הכינוס הזה, אני מזכיר לך, הוא לא הכינוס הראשון המשותף, גם לא השני, גם לא השלישי, ואני בטוח שגם לא האחרון. היה הכינוס, כמו שהיה בתחילת הקדנציה, ועברנו את התקציב, שזה היה אירוע בפני עצמו, עברנו את חוק ההסדרים, שזה היה אירוע בפני עצמו. שבועיים הממשלה נכנסה לכיפאון, שלושה שבועות מאז עברת התקציב, נכנסה לכיפאון גם מבחינת הפעילות שלה. הממשלה החליטה ועשתה רעשים לפחות שהיא הולכת לחדש את הפעילויות שלה, אז באופן טבעי חזרנו לאיפה שהיינו בתחילת הקדנציה.
אוקיי, נדבר על הממשלה רגע, אבל אני רוצה לעצור במה שאמרת לפני רגע, שהתקציב היה אירוע בפני עצמו, אז בוא נדבר עליו כאירוע בפני עצמו. ואנחנו התרשמנו שחלק מהכינוס הזה נועד לא רק לצורכי חוץ, ולכן לא הזמינו את התקשורת, אלא לצורכי פנים. כי יש ביקורת קשה, בעיקר של חבר הכנסת אייכלר, גם של חבר הכנסת פורוש. הם טוענים שהיה אפשר, בעצם נועלו מגעים, שהיו יכולים לבטל את כל הקיצוץ שנוגע לעולם התורה, תמורת הימנעות של שניהם, ואתם כפיתם עליהם להצביע נגד.
אני יאמר שוב, ואני... התעקש על זה, להבדיל בין כתבות וכותרות בתקשורת ובין מה שקרה בפועל. מה שקרה בפועל, לא היה דיון ביהדות התורה, לא שמעתי אפילו פעם אחת, לא מפורוש ולא מאייכלר, על איזשהו ביקורת בעניין הזה של הצבעה על התקציב. אני יודע, בעיקר מהתקשורת, אבל אני יודע שהיו דיבורים בבתי גדולי ישראל, בעיקר במועצת החסידית, על רעיון כזה, שירד כבר שם, אז זה בטח לא הגיע לדגל התורה, ובטח לא נכנס לחדר עשייה. ואני לא שומע ביקורת, לא מפורוש, לא מאייכלר, ולא מליצמן, ולא מיעקב אשר, ולא מאורי מקלב בישיבות סיעה, מתקיימות ישיבות סיעה, כל שבוע הנושאים האלה עולים.
מה זה אומר על יהדות התורה שאת הביקורת הם לא משמיעים בישיבות עשייה? כי אנחנו כן שמענו ביקורת.
משני אנשים שהזכרת.
יכול להיות. יכובדו האנשים אם יש להם ביקורת. אני מבחינתי מה שלא נאמר בישיבת עשייה, או מה שלא נאמר לחברי עשייה, לא רלוונטי, גם אם הוא יוצר כותרת יפה כזו או אחר.
בוא נניח רגע את הכותרות ונתייחס למהות. היו דיונים, היה מסמך שגובש, הייתה החלטה לא לקבל אותו מכל מיני שיקולים טקטיים, אבל בסך הכל היו דיבורים עם הממשלה, ואתם בכינוס החשאי הסודי הזה שנסגר לתקשורת, וגם אחר כך הייתי בעיתון הדרך היום, שדיברו שמה שאסור לדבר עם הממשלה, לשוחח איתם עם רוצחי הנפשות האלה, אסור גם להסתודד איתם, ושעה אחר כך אני רואה כמה מחבריך, את גפני ואת אשר, ואפילו את ליצמן, די קיצוני נגד הממשלה, מסתודדים עם חבר הכנסת מאיר כהן במליאה, וזה כבר לא קשור לתקשורת. אם היית במליאה בטח ראית את זה גם אתה.
אני חושב שאמרתי את זה גם אצלכם, ואני אומר את זה כמעט בכל רעיון שיש לי. יש בנושא הזה, וזה גם ניכר, יש הבדלי גישות בין ש"ס ליהדות התורה בנושא הזה של דיבור עם הממשלה. זה נכון שש"ס יותר מחמירה בעניין הזה לא לדבר עם השרים בכלל. אנחנו בהוראת גדולי ישראל, מהרגע הראשון. הם מדברים, מדברים עם כולם, מדברים כל הזמן. יש צרכים, יש דברים שצריכים. יש מחאות, לא נותנים לגיטימציה. אני מבדיל בין דיבור עם שר על חוק כזה או על תקנה כזו או על נושא כזה או על בעיה כזו אחרת שעולה במשרדו לבין לתת לגיטימציה לממשלה. אנחנו מבדילים הבדל מהותי בין לתת לגיטימציה לממשלה לבין שיחות שמתנהלות כל הזמן. אני לא מכיר אפילו פעם אחת שהייתה הוראה לא לדבר ביהדות התורה לפחות או בדגל התורה, ואת זה אנחנו עושים. בדגל התורה דיברנו כל הזמן, מדברים כל הזמן ונמשיך לדבר.
למה אתה מתכוון כשאתה אומר לא לתת לגיטימציה לממשלה? הרי בסוף הכוח בידיה, תרצו או לא תרצו. אז איך אתם יכולים לא לתת לגיטימציה? מה, הרי המוסדות נפגעים אם אתם לא מדברים, ואתה אומר שאתם מדברים. נלך אפילו לתקופות אפלות יותר, אתה יודע, בתקופת העברה על הדת במחנות העולים, נלך לתקופה הכי קיצונית. בזמן הזה הרי בנו את החינוך העצמאי בשיתוף פעולה עם הממשלה. אז למה הכוונה כשאתה אומר...
זה לא היה, הטילו את החינוך העצמאי ואת כל העולם התורני, לא בנו אז בשיחות עם הממשלה, פשוט מכרו הצבעות, הימנעויות ואפילו תמיכות, דבר שאצלכם כרגע זה נחשב פסול מכל וכל. אז למה אתה מתכוון, הרב פינוס, שאתה אומר שיחות כן אבל לא לגיטימציה?
תראה, אני חושב שאתה הבאת דוגמה מאוד 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 טובה. בסדר? גם החינוך העצמאי כשהוא נבנה, דרך אגב, אני מזכיר לך שהוא עד 77 לא היה מתוקצב ב-100%, אלא היה לו אפשרות להתקיים.
60% ובגלל זה הוא התקיים איכשהו, כן.
כן, אבל אני, נכון? אז אנחנו מסכימים לפחות על הנתונים. ואף אחד לא חשב בתקופת מחנות העולים של לגיטימציה. בעולם הדיגיטלי של היום, וזה בדיוק מה שקרה עם השאלה, כשאתה שואל למה מדברים עם מאיר כהן, שלא מובן מאליו שיש הבדל בין לגיטימציה לבין לדבר עם שר, וכל תמונה שרואים מישהו נכנס לאיזה סושה הופך להיות לתמיכה בממשלה, לתמיכה בממשלה, אז נכון, אתה נמצא במקום מאוד 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 בעייתי. אבל לכן אנחנו צריכים להקדיש ולומר את זה שוב, גם אצל, ברעיון אצל יעקב ריבלין ואבי בלום, ולומר את זה עוד הפעם, אנחנו לא נותנים לגיטימציה לממשלה, אנחנו חושב שהממשלה לא לגיטימית. אני חושב שהיא פועלת נגד כל דבר יהודי במדינת ישראל. ומצד שני, תחוק, כן, הורדת הסתייגויות בוועדת הפנים או בוועדת כספים בשביל לשנות סעיף כזה או אחר בחוק או תקציב כזה או אחר, כן.
אבל נגיד, אני רוצה לחדד שיח עם מתן כהנה בשביל לשנות את רפורמת הכשרות או להגיע למינוי דיינים מוסכמים, לנסות בכל זאת להביא גם כמה דיינים משלנו. זה כן?
לא, אני אתן לך דוגמה, רפורמת הכשרות, זה לא לשנות או לא לשנות, הכל התנגדנו לו, ולכן לא ניהלנו שום דיאלוג ושום שיח, לא שלא ניהלנו שיחות. אני אומר שיח של להגיע לאיזושהי הסכמה. כי אין מה להגיע להסכמה, כי הנושא הוא לבוא ולהרוס את מערכת הדת במדינת ישראל. ולכן... שם אין מה להגיע לשום הסכמות, לשום דבר, כי אין מה לעשות. אם אתה מצליח לשכנע, אתה משכנע, אתה לא מצליח לשכנע, אתה לא משכנע. אני אתן לך דוגמה יותר חזקה. תיקח את הביקור של האדמו"רים והרבנים וראשי הישיבות אצל שר התקשורת. אף אחד במדינת ישראל לא חשב שהאדמו"רים וראשי הישיבות שם פוזלים לקואליציה כי הם הגיעו לעיר הזנדל לדבר איתו על הקומות הכשרות. ואת זה צריך כל הזמן לחדד. את זה צריך כל הזמן לחדד.
אגב, אתה חושב שזו הייתה טעות לא של הרבנים כמובן, אלא של העסקנים שתכננו את המפגש הזה אצל יועז הנדל? כי הוא לא הוכן כמו שצריך, היה שם קצר בתקשורת.
אני חושב שזה חוסר הבנה של לפעמים שחודרת לתוך המחנה שלנו באיך מתנהלים גדולי ישראל. גדולי ישראל לא מתנהלים על ידי עסקנים. גדולי ישראל יש להם דעה משלהם, ואני אומר לך את זה היום מידיעה. אני אמרתי את זה מהשרה ברך, שלב הראשון, ואני אומר לך את זה בידיעה. כשאדמור ראש ישיבה מחליט שהוא מוכן להתבזות וללכת לאותו פריץ, לאותו חצוף, ולהגיד, בשביל לנסות אולי להציל את עם ישראל מדבר נוראי של ביטול הקומות הקשרות, אז הוא עושה את זה גם אם יודע שהתבזות. אף עסקל ואף זה לא מפעיל את גדולי ישראל. והדבר הזה חודר לצערנו הרב לתוך מחננו, וצריך לעצור את השיח הזה, כי זה לא נכון.
אגב, במקרה הזה באמת...
שכבר קיים הרבה שנים.
במקרה הזה הפגישה המקורית הייתה צריכה להיות בין העסקנים, ואז האדמור מוויז'ניץ ועוד כמה ראשי ישיבות אמרו אנחנו רוצים לעלות, אבל תפס אותי כאן המילים שאתה אומר חצוף ופריץ כלפי יועז הנדל.
נכון.
אגב זה עזר
ככה אתה מכנה אותו?
הוא שינה את התנהלותו בעקבות זה?
הוא לא שינה, כי אמרתי לך הרבנים מראש
לא, אני שאתם קיניתם, לא הוא, לא הרבנים. אני נחזור לדרג החקים. גפני קינה אותו פריץ, אתה גם קינית אותו קשות. אתה חושב שברמה הזאת של שיח כזה של גידופים, הייתי אומר, אפשר לשנות משהו שזה נועד לשחרר זעם?
פריץ, פריץ זה מחמאה, פריץ.
כן, נו.
אני אומר לך, לא, זה לומר בדיוק את התחושה שלו. אני חושב שאדם כמו יועז הנדל, שלא עומד מאחוריו אף אחד, בסדר, אני לא יודע אפילו אם הוא יכול להביא 5,000 איש לקלפי.
אפשר לומר, העגלה הריקה ממצביעים.
הריקה לגמרי, הריקה גם, הוא לא מייצג אף אחד, הוא לא מייצג כלום. הוא מייצג איזשהו, כולם רואים גם בסקרים שהבוס של הבוס של הבוס שלו לא עובר, זה הרי מפלגה שמורכבת שם משבע מפלגות, מי שלא מכיר את זה, אני מציע לו לבוא לכנסת ולראות איך זה נראה, איך סוחפים בתוך המפלגה אחד את השני, איך שרן השכל סוחפת את גדעון סער על כל הצבעה. אז לבוא ולדבר לאנשים שמייצגים לפחות ציבור, עזוב מה מייצגים אידיאולוגיה, מייצגים ציבור, אתם יודעים, מינימום של אינטליגנציה, גם בין ראשי מדינות שנפגשות יריבות, מתייחסות באיזשהו כבוד מינימלי. ולכן אתה שואל אותי, עכשיו מה אתה שואל אותי, אתה רוצה לדון על העברית שלי, מה זה פריץ? אני מוכן לדון איתך על העברית, זה לא צעד זהב, זה הגדרה של המצב ומחאה, כן, על התנהלות בריונית של אדם.
אוקיי, תראה, לשכנע אותנו שהממשלה הזאת גרועה זה להתפרץ לדלת פתוחה, מה שאתה חושב עליה, אנחנו חושבים...
אני לא בטוח, כי אני לפני כמה חודשים הייתי צריך לשבת ולהסביר לעיתונאים, אולי לא לך כי אתה ותיק, להסביר למה אנחנו לא מצטרפים לממשלה הנחמדה הזאת, ושיתנו לנו כמה לימות...
אוקיי, זה ברור, א', זה לא קל מראה, אבל בוא נדבר יותר על הטקטיקה, הרי אתם השלחתם לכנסת בסך הכל כדי להשיג תוצאות, עכשיו, כשאתה בקואליציה אתה משיג תוצאות בקלות, כשאתה אופוזיציה זה יותר קשה. אתה פה מוריד הסתייגות בוועדה, ולפעמים אתה גם צריך גם להימנע כדי לקבל. אבל אני שואל האם השיח הזה של פריץ ובריון ואנטיוכוס והמן ושואה והגרעין האיראני תורם, עוזר לך משהו להביא תוצאות לבוחרים שלך?
אני חושב שהמחאה נגד הממשלה, בסדר? המחאה שנגד הממשלה, וכל אחד יעשה את זה בדרכו הוא ויעשה את זה בנוסח שלו, אבל אני אומר, המחאה נגד הממשלה כן, הזעקות בגד הממשלה, אם זה הציבור המסורתי שמפגין בתל אביב, אם זה חקים שלנו שמגישים הסתייגויות, אם זה נאומים במליאה וגורמים להם להוריד 60% מהחוקים שלהם. השבוע הקואליציה הורידה 60% מהחוקים שלהם. גורמים, כן, בפירוש לחשוב פעמיים. ראה ערך הקוטל שאתה אפילו כתבת על זה, ראה ערך הגיור שהם עכשיו מגמגמים ולא יודעים איך, מה לעשות, איזה פשרה של מי, מה לעשות, וראה ערך חוקים אחרים. אתה רואה בצורה ברורה, כן, הממשלה, אפשר לומר, ותיקח, אתה יכול לעשות בטבלה, מעל 60% מהחוקים שהיא רצתה להביא, עדיין לא הביאה לכנסת, בדיוק בגלל הנאומים האלה, בדיוק בגלל הפיליבסטרים האלה, בדיוק בגלל ההסתייגויות האלה, וההסתייגויות ששמו על איזשהו חוק שאני אפילו לא זוכר באו, של 17 שעות, גרמו להורדת רוב החוקים השבוע של הממשלה מהמליאה. ואני אומר לך, בסוף, כן, יש לזה משמעות ומביאים הישגים. ואם אתה מסכם שישה חודשים, הצלחנו למנוע את רובם של הדברים שהממשלה מסתלף.
עכשיו תראה, אתה מתאר באמת מציאות שקיימת בכנסת, ומי שמגיע לכנסת רואה שאתם נלחמים, בעיקר חברי הכנסת החרדים. השאלה היא, ואני משווה את זה למחאת בלפור שהייתה כשביבי וגנץ היו כאן בראשות הממשלה, המונים יצאו לרחובות. איפה כל ההמונים החרדים? איפה ההמונים דתיים לאומיים? אין לזה הד ברחוב. האם אתה חושב שאפשר להוציא ציבור לרחוב על כשרות, על גיור? הרי אפילו בכותל אתה לא רואה הענות רבה מדי למחאה. היו נשות הכותל, היו שם בראש חודש טבת, והפגנה, מה נגיד, הייתה דלה. אני שואל אותך כחבר, כתושב העיר העתיקה.
אני חייב לומר לך שאני שמח על השאלה, כי אנחנו חוזרים אולי לפרופורציות וחוזרים לכינוס שהיה בתחילת השבוע, ומה שאמרתי גם שם בכינוס שלנו. העבודה שלנו כרגע, זאת צריכה להיות, זה האתגר המרכזי שלנו, ולחדד בשביל אלה שלא מבינים, בעיקר הציבור המסורתי והציבור הכללי, שיבין מה המסוכנות של הממשלה. פחות להסביר את זה לאברכים אצלנו, יותר להסביר את זה החוצה. עכשיו, בשביל להסביר החוצה מה המסוכנות של הממשלה, מיליון חרדים בכיכר העיר לא ישכנע יהודי טוב מדימונה או מתל אביב מה המסוכנות של הממשלה. כי כשחרדים מפגינים, אז חרדים מפגינים, לחרדים יש בעיה. הבעיה המרכזית בממשלה הזאת, אני חושב שהיום זה ברור לכולם, היא יותר כלפי הציבור המסורתי ופחות כלפי הציבור החרדי. גם לציבור החרדי, אבל באופן יחסי יותר לציבור המסורתי. שם הסיכון, שם המלחמה, המלחמה היא על הנפש של האוכלוסייה הכללית במדינת ישראל.
ואיפה אתה מנהל אותה? איפה אתה מנהל אותה? בנאומים בכנסת? אתה צריך להגיע לעם הזה שלא נמצא סביבות הבניין הזה וניזון מהערוצים המרכזיים ומכל מיני רשתות חברתיות. איפה אתם נמצאים שם?
ושם לא נותנים לכם דריסת רגל, לא מפרסמים הפגנות שקורות, לא מספרים על אירועים שקורים. איך אתם פורצים את המחסום הזה?
אז א', בשביל זה האופוזיציה עובדת יחד עם הליכוד, עם הציונות הדתית. ראינו את זה בניצן של ההפגנה, שאנחנו עשינו כל דבר לסייע לו, אבל לא להביא לשם את האנשים. אבל ההפגנה השבוע, כן, היא חלק מהפעילות הזאת שהייתה. הסברה בכלי התקשורת, אני עולה לכלי התקשורת, אבל עם אנשים אחרים ומסבירים את הדברים האלה בצורה קורה. אני חושב שיותר אנשים מבינים היום אשר הבינו לפני חודשיים, ויותר אנשים הבינו לפני חודשיים אשר הבינו לפני 5-6 חודשים. אני רואה את זה גם מהתקופות שאנחנו מקבלים.
וגם בשיחות עם אנשים. דיברת בכינוס?
גם בכינוס אמרתי, אני חושב שצריך לקחת אנשי תקשורת.
ואמרת שצריך להקים מטה הסברה עם תקציבים? אתה יודע מה, 30 שנה מדברים על זה ואף אחד לא מוכן לעשות
שקט. לא דיברתי עכשיו על הסברה יהודית, דיברתי על משהו ממוקד, כמו שעושים בהרבה בחירות. צריך לעשות את זה יחד עם הליכוד, ואני מאמין שאנחנו בשבועות הקרובים נראה את זה. נעשה עבודה יחד עם הליכוד, יחד עם הציונות הדתית, יחד עם ש"ס, וכמובן עם יהדות התורה, אגודת ישראל ודגל התורה. לעשות הסברה, לא כבתי הסברה עכשיו על היהדות, בתי ממוקד להסביר את הסיכונים ברפורמות, ברעיונות העזויים שהממשלה הזאת מתחילה להריץ.
לסיום אני רוצה לשאול אותך על חוק הגיוס. תראה, בעניין הזה אתם במקום של אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. אתם חייבים להתנגד לחוק, א', כי הוא חוק לא הכי טוב, וב', כי הממשלה הביאה אותו. מצד שלישי, אם הוא לא יעבור, אז בינואר כל בני הישיבות יהפכו לעריקים. אז אולי זה הפתרון יהיה שתדברו עם רע"מ והסיעות הערביות שיתמכו בחוק, ואתם כמובן תדברו בתקיפות רבה נגד.
אז אנחנו נעשה הכל שגם הסיעות הערביות וגם רע"מ לא יתמכו בחוק הזה. אנחנו חושבים שהוא חוק רע. אני אומר לך גם כן, כרגע, בסיטואציה הקיימת היום, אנחנו צריכים לעשות הכל משום שהחוק הזה לא יעבור.
בוא תסביר לנו מה זה לא יעבור. לא יעבור, זה בראשון לינואר 100 אלף בני ישיבות הופכים לעריקים. נהיינו הפלג.
ואז יעקב בניסיונך רב השנים, מה יקרה? יחידו בתי סוהר ל-100 אלף ילדים?
לא, אנחנו מדברים על שלילת תקציבים. מי מדבר על בתי סוהר?
אבל עדיין לא נמצא בחוק השלילת תקציבים. אבל השלילת תקציבים עדיין לא נמצא בחוק, ולכן אני אומר לך, אנחנו צריכים לעשות הכל בשביל חוק הלאה זה לא יעבור. אנחנו נעשה הכל בשביל שהוא לא יעבור. אם נצטרך שיתוף פעולה בחברי כנסת אחרים, נעשה את זה.
גם מחברי הכנסת הערבים?
עם מי שאפשר לעשות הסכם,
גם מחברי רם יכול להיות?
למשארת כדי רצות, זה כל שעה יכול להשתנות שם, ראינו את זה אתמול, חברי הכנסת הצביעו בעד, הצביעו נגד, פעם בעד, פעם נגד, הם עושים סחר מחר. כשיקיע החוק הזה, כשהוא יעלה למליאה, נצטרך כמובן להשקיע גם בחברי הכנסת, גם של רם וגם של הרשימה המשותפת וגם אולי בעוד רשימות לנסות למנוע את החוק הזה.
יעקב, יש לי גם שאלת סיום, יעקב.
כן, בבקשה.
ואני רוצה לדבר על הנושא שאיתו פתחנו, חקירות דרי. שמענו אתמול את דברי היועץ המשפטי לממשלה על כך שמהחקירה הזאת אפילו אכברון לא יצא. איך אתה, אתה יודע, כשבשס מדברים על זה מהפוזיציה, איך אתה מסתכל על מה שנעשה לדרי בשש השנים האחרונות?
אני חושב שזה אני, כל המנגנון הזה, החל בפרקליטות המדינה, יועץ המשפטי לממשלה ובית המשפט העליון, חלק מאותו מנגנון שמנסה להילחם בחלק המאמין במדינת ישראל. וזה, אני חושב שזה היום יותר ברור מאשר היה בעבר. בסדר, עם החקירות של דרי בשנות ה-90 היה נראה שזה אולי משהו על שס, היום יודעים שזה על כולם. מזה בונים תיקים בלוף על נתניהו, מזה בונים תיקי בלוף על דרי, מזה בונים תיקי בלוף על כל יום על מישהו אחר. זאת מערכת רקובה, עוד מעט יעיר לי על זה ריבלין שאני מדבר יותר מדי גס, אבל כן, זאת מערכת רקובה.
לא, אני רק אעיר לך שאתה מדבר יותר מדי, שאתה מדבר יותר קיצוני משאז, כי אותם יש מי שתופס בגרון ואותך אי אפשר לתפוס, כן.
זה, האמת יאמר לשבחו של יצחוק שאף אחד לא תפס אותו אף פעם בגרון. גם כאלה שניסו לא הצליחו.
מערכת רקובה עם אג'נדה מאוד ברורה פוליטית, במערכת שגם אם נכנס לשם איזשהו צדיק אחד, אז הוא צדיק בזדום, והוא מהר מאוד מתקלקל ומיישר קו עם המערכת, והוא יכול רק להעלים, כי הוא נכנס למערכת כזאת, ומנדלבליט רצה להיות איש תחמד, ובסוף הוא סיים כמו שהוא סיים, והוא מתוסכל, אני מבין אותו.
חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
שבת שלום.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
חסר כסף לחופשה? הילדים מתחתנים, ברוך השם. גולדפרגלד, קונים את הזהב, תכשיטי הכסף וכלי הכסף שלכם במזומן, ומגיעים עד עליכם. גולדפרגלד, קונה הזהב המוביל בציבור החרדי. כוכבי 90-26, כוכבי 90-26.
ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים. בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבי 2567.
לאחר שבחן והאזין לדברי הרופאים הבכירים, מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי פסק, צריכים לחסן את הילדים.
מתחילים עכשיו לתת החיסונים נגד הקורונה גם לילדים. הם רוצים לשמוע מסבא, הם לתת גם לילדים את החיסונים, אנשים רוצים לשמוע.
כן.
האם אפשר לתת או שצריך לתת?
צריך.
מצייתים לדעת תורה, מחסנים את הילדים מגיל 5 ומעלה ומגנים עליהם מפני הנגיף. תאמו תור לחיסון נגד נגיף קורונה בקופות החולים שלכם. פרטים נוספים בקו המידע לציבור החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
לא האמנתי שאני זכאי לייעוץ חינם לקראת הוועדה הרפואית בביטוח לאומי.
רוצים גם אתם לגלות את הזכויות שלכם? היכנסו עכשיו לאתר כל זכות והצטרפו למיליוני ישראלים שגילו את הזכויות שלהם. כל זכות, אתר הזכויות של ישראל. כל הזכויות בכל תחומי החיים חינם. בסיוע משרד המשפטים ומתי ישראל דיגיטלית במערך הדיגיטל הלאומי.
מאזינים יקרים, רוצים לרכוש דירה וחסר לכם און עצמי על מנת לבצע את הרכישה? שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אור משכנתאות יודעת לתת לכם את הפתרון הטוב והזול ביותר לרכישת נכס. אור משכנתאות תדאג ללוות אתכם בדרך הנכונה והאופטימלית ביותר עבורכם. פנו עוד היום למומחים של אור משכנתאות. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות ובתקום המצבכם. כוכבית 5589. אל תפספסו, כוכבית 5589. אור משכנתאות.
1, 2, 3, מוגנים? בואו נעבור את החורף בשלוש. סופרב מציגה גם ויטמין C, גם ויטמין D וגם אבץ בחמוסה אחת בלבד. נוחות ועוצמה של שלושה רכיבים בחמוסה אחת. שילוב מנצח להגנה טבעית טובה יותר ולחורף בריא יותר. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
לכל אמא חשוב שיהיה טוב לילדיה. שיהיה להם אוכל מזין בדיוק כמו שהם אוהבים. היא תעשה הכל שיהיה להם את כל מה שהם צריכים. אך יש אמהות שזה לא בשליטתן. אין להן את האוכל הבסיסי להביא לילדיהן. הן רוצות, אך אין להן יכולת. לא נותנים להן להתמודד לבד. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שעוד ילדים לא יישארו רעבים.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אני אברך מפתח תקווה, שמעתי את הפרסום על התפסה של אשר בנחל וההבטחה של הצדיק. התפסתי כרך אחד של אשר בנחל, ותוך 3 חודשים קניתי בית בצורה מעל הטבע. בזכות הצדיק ובזכות זה שהתפסתי כרך של אשר בנחל.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
מתחסנים בקטן, מגנים בגדול. מהיום, גם ילדים בגילאי 5 עד 11 יכולים להיות מוגנים כמו גדולים. מאוחדת, שמחה להזמין את כל המשפחה יחד עם הילדים להגיע ולהתחסן כנגד נגיף הקורונה ומחלת השפעת. לקבלת החיסון יש לתאם תור באתר, ביישומון מאוחדת או במוקד. כוכבית 3833. מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
בוקר טוב ילדי כיתה וו, אני מקריא את השמות. אלון, נמצא. יוגב, נמצא. אושר, אושר.
אושר לא הגיע, כי אין לו הסעה. כל כך חבל. מאזינים יקרים, לאלפי ילדים אין עדיין הסעה שתיקח אותם ללמוד תורה, והם לא מגיעים ללמוד בחינוך תורני. בידכם הדבר, אמצו ילד בקרן ההסעות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
רוצים לענג את השבת? יריד אוכל מוכן לשבת. בכל יום שישי מהשעה 7 בבוקר, 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
שיפודי נתנאל, שיפודי
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יעקב, חזרנו מהפרסומות, בואו נחזור לעניין הקלון שאיתו סיימנו את הפתיח שלנו. אז יש שני חוקים שמתייחסים לקלון. חוק יסוד הכנסת, הוא שולל את הזכות להיבחר ממי שנידון מפסק דין סופי, ואני מדגיש, לעונש מאסר בפועל, לתקופה עולה על 3 חודשים, כשטרם עברו 7 שנים, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי עם העבירה שבה הורשה אין בה משום קלון. זה א', את הקלון כידוע קובע בית המשפט. חוק יסוד הממשלה קובע, לא יתמנה לשר מי שהורשה בעבירה ונידון לעונש מאסר, ומיום מינויו טרם עברו 7 שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר, אם קבע בית המשפט כי יש עם העבירה שבה הורשה משום קלון.
אז לא ממש טעיתי, צריך אקט של מאסר בפועל.
מצד שני, יש באמת אמירות של שופטי העליון לגבי זה שאי אפשר לכהן עם קלון, אבל בחוק עצמו באמת מופיע העניין של מאסר בפועל, ובדרך כלל, תשמע, בדרך כלל גם בהרשאה, אם אין לך מאסר, או לפחות מאסר על תנאי, אין לך גם קלון. מעניין באמת, בעניין הזה, האם יגיעו לאיזשהו הסדר עם דרי, שיכלול, אגב, יש גם את דרך הביניים, מה שאתה אז פרסמת, נגיד להטיל על מאסר על תנאי לתקופה הזאת,
כמו שעשו עם צחי הנגבי.
עם צחי הנגבי, 3 שנים, או 2-3, במהלכן הוא לא יכול לכהן, אבל כשזה חולף אין קלון, ואז הוא יכול לחזור. בוא נראה אם זה יתפתח. אני שומע שהם מתעקשים על הקלון, נכון להיום.
ולכן הם יקבלו משפט, ולכן דרי ינסה באמת, כמו שאתה פרסמת, ללכת על הסיפור הזה של הוא זכאי, והפעם זה יהיה קל במיוחד, בייחוד, אתה יודע מה, אם דרי היה צריך לפתוח קמפיין הוא זכאי, אז הוא פשוט צריך לקחת את ההקלטות של מנדלבליט ולשדר אותם בלופ. בכל התשדירים שלו, לא היה שוחד אחברון, פעם שעברה זה היה הרבה יותר קשה.
וכמו שאמרו הרששים, זה לא אני אומר, זה הוא אומר הוא זכאי.
הוא אומר הוא זכאי. בוא נהיה משפט אחד לפני שאנחנו מסיימים על המשפט של נתניהו. אנחנו לא שמים לב בגלל ההקלטות פה והקלטות שמה והגזן הזה של אומיקרון, אבל לנגד עינינו דומני שתיק 4,000 עולה באש, כי ניר חפץ הזה בשלב מסוים הופך להיות עד הגנה.
תראה, הוא לא הופך להיות עד הגנה, אבל את השוחד הוא בהחלט מעלה באש. זאת אומרת, כשהוא אומר שביבי לא שלח אותו לנושאי רגולציה, והוא התרחק מזה כמו מאש, והוא לא היה קשור לזה, אז כל עניין השוחד שהוא היה אמור לבסס אותו מתערר. לכן הם גם מקדימים את העדות של שלמה פילבר לינואר, ואני בספק גדול אם מפילבר תצמח יותר תועלת לתביעה, לדעתי תצמח יותר תועלת להגנה, ולמה? כי הם פישלו, הם פישלו גם בשלב ההחתמה על עד מדינה. זאת אומרת, הם לקחו את המשפטים, אמרו, אתה אומר כך וכך על ביבי, מחתימים אותך, את זה תגיד, את כל המעטפת מסביב הם השאירו פתוחה, ואז בסוף הוא אומר, נכון, מה שאמרתי נכון, אבל מסביב הוא נותן את כל הרקע שהיה, ואז אתה מבין ששוחד לא היה פה. זה עדיין כן. כמו שאמרת על דרי, לא אומר שהוא יצא בלא כלום. כי
יש לו עדיין שני תיקים.
ותיק אלף שם הבעיה. אתה יודע גם עכשיו, יש לו את בועז בן צור, ויש לו את ג'ק חן, בעצם כל המעטפת של אלוביץ' עזרת לו גם. כשהוא יגיע לתיק אלף, הוא יהיה רק עם המתחדד, לא שאני מזלזל בכישוריו, אבל הוא יהיה לבד איתו, השאר לא יוכלו להיות לצידו, ושם הראיות הרבה יותר חזקות.
כן, ופה השאלה תהיה, אם הפרת אמונים זה קלון, ואם יחול על זה החוק החדש של גדעון סער, למנוע ממישהו גש נגדו כתב אישום להיבחר. בוא נגיד שהמערכת...
אלא אם כן גם שם יהיה איזשהו הסדר טיעון שביבי יחתום עליו.
הסדר טיעון היחיד שהוא הולך הביתה, הם לא יוותרו על זה בכלל. כמו שהם לא מוותרים גם על דרך, תסתכל, איך אמר, אפילו החברון אין להם, אפילו מהשירית קרפיון שנשאר, עבירות מס, גם זה הם לא מוכנים, הם לא מוותרים. אתה יודע מה, הם כמו איזה אינקוויזיטורים כאלה.
יש להם אולי אוגר כזה חמוד קטן, אבל גם על זה הם דורשים קלון.
לא, אני אומר שההתייחסות שלהם אינקוויזיטורית כזאת, אתה לא יכול לסגור דבר, אתה לא יכול כלום, ומי שהצטרף לזה, כמו שפינדרוס אמר, היה פעם בן אדם, והפך להיות גם כן איזה אינקוויזיטור מרושע, וזה אביחי מנדלבליט, אתה שומע אותו בהקלטות של הארץ, אתה שומע אותו בהקלטות האלה.
שמע, הוא עוד לא קיבל את ההחלטה, תן לו צ'אנס, בוא נראה.
בוא נראה.
בוא נגיד שהקלון הוא לא דווקא של הנאשמים במקרה הזה.
טוב, אנחנו חייבים להגיד תודה ולסיים, נגיד תודה לאורך האקטואליה של הרדיו אסתי פלד ולטכנאי שלנו פסח בגד, וגם לאורך התוכניות של הרדיו בצלאל כאן שעזר לנו גם השבוע. אבי, תבחר לנו שיר.
שמע, מפרשת השבוע עוד, אנחנו אוהבים קרלי בך, עוד אבינו חי, איזה שיר מקסים. קרלי בך בהופעה, עוד אבינו חי.
שבת שלום.
שבת שלום.
עוד אבינו חי. עוד אבינו חי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי.
שנה. כל חי תמיד איתי.